לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מפרסם הערב איגרת למחנה הלאומי תחת הכותרת הפלת ממשלת הימין הטובה הזו אינה אופציה. באיגרת כותב השר, הלוויות הקשות, הרצח הנוסף בצומת הערבה והביקורת הציבורית שמותחת בנו בנושא הביטחוני היא מוצדקת מעין כמוה. לכאב הזה מצטרף המבט אל החרבות ששולפים יריבים מהשמאל שמנסים להחתים את ציבור מתיישבי יהודה ושומרון, דבר שמתסכל ולא קל. בהמשך מפרט השר את ההישגים הטובים עד כה של הממשלה, בדגש על הסדרת ההתיישבות, תקציב המדינה וזהותה היהודית ובמאמצים להניע הלאה את הרפורמה המשפטית. אני עושה כל שביכולתי לשנות את תפיסת הביטחון והמאבק בטרור כפי דרישת הציבור. אני קורא לחבריי לקואליציה, בואו ננהג באחריות ונשמור על הפיקדון שקיבלנו מאזרחי ישראל. נמשיך לעבוד קשה ולשאוף לממש את כל מה שהבטחנו יחד בסבלנות ובעבודה קשה. כך סמוטריץ' באיגרת למחנה הלאומי. מתיחות בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לבין ראש הממשלה נתניהו, לאחר שזה מודר מהדיון שכינס נתניהו בראשון על האירועים החריגים בחווארה. על פי דיווח בחדשות 13, לאחר הדיון התקיימה שיחה מתוחה בין השניים, במהלכה השר בן גביר מחה בפני ראש הממשלה על שלא הוזמן אליו. בן גביר טען, לך יש מדיניות על עזה ועל הפלסטינים, גם לי יש. מה זה המידור הזה? נתניהו מצידו הדגיש כי מהות הדיון עסקה ביהודה ושומרון, עניין של השר בן גביר אין קשר מתוקף תפקידו. למרות זאת, הבטיח נתניהו שהדבר לא יחזור על עצמו, והנחה את מזכירו הצבאי להתקן את השר בפרטי הדיון. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט תוקף בחריפות את הרפורמה המשפטית ואומר זאת לא רפורמה אלא הפיכה משטרית. בנאום בכנס המחקר לביטחון לאומי אמר היועץ לשעבר, אסור לדבר איתם בשום אופן, כל עוד לא ימשכו ויבטלו לחלוטין את התועבה הזאת. אם אפילו אחת מההצעות האלה יעברו, לא יהיה עוד על מה לדבר, דברי מנדלבליט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר וביום חמישי יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכולם. זה אתה אמרו בחדשות, ואני בדרך כלל לא שומע חדשות, אבל בשבתי פה באולפן בהמתיני לתחילת התוכנית שלנו שמעתי את מה שאמר מר מנדלבליט, יהודי עטור בזקן, חובש כיפה, חסיד אשלג כנראה, שקורא לרפורמה משפטית תועבה וזועק שצריך לעצור אותה. צריך להבהיר מה הייתי מצפה מאדם דתי. הרי בוודאי שצריך לעצור את ההתלהבות מהרפורמה המשפטית. כי גם אחרי שתעבור הרפורמה המשפטית, לא לילד הזה אנחנו מתפללים. משום שאנחנו מתפללים מהשיבה שופטינו כבראשונה. אנחנו מתפללים למשפט אחר לגמרי, למשפט על פי תורה. הרי הרעיון של אקטיביזם שיפוטי התחיל בסנדרין. הסנדרין הרי היו יוצרים חוקים, גוזרים גזרות ומתקנים תקנות. אבל מקור סמכותם היה האלוקים. מערכת שכל מקור סמכותה הוא בית הנבחרים, שנבחר על ידי העם, שלוקחת לעצמה סמכויות לבטל את ההחלטות שכל כולה של יכולתם להחליט החלטות נובעת מאותו מקור שאת החלטותיו הם מבטלות, סותרת את עצמה מיניה וביה. אבל כשבא אדם דתי וקורא למערכת משפטית כזו או אחרת תועבה, וממליץ על מערכת משפטית אחרת או כזו כעל משהו אידיאלי, אז יש לי בעיה עם ההגדרה של מהו אדם דתי. אדם דתי זה אדם שרוצה לחיות על פי תורה. וחיים על פי תורה אינם יכולים לעמוד ולרקוד סביב מערכת משפטית כזו או אחרת מסוג מערכות המשפטיות שנוצרו על ידי אדם. בוודאי שיש הווה מתפלל לשלומה של מלכות, אבל המלכות במקרה שלנו זה בעיקר בית הנבחרים. בוודאי שיש מקום לפקפק האם הנבחרים האלה הם באמת מסוגלים לנהל את המערכת בצורה אופטימלית, שהרי בסך הכל מדובר בבני אדם שיצאו מתוך העם וסמכותם מתוך העם, כשהעם בעצמו איננו מומחה לדברים שהוא מסמיך את הנבחרים שלו להחליט בהם, כי הרי הלוואי ויכולנו לדאוג לכך שהחכמים ינהלו ולא שההמונים ינהלו, אבל לא זכתה האנושות לשיטה שמובילה את החכמים אל השלטון. הרי מאז אפלטון והמדינה שלו, כלומר החיבור שנקרא המדינה שהוא חיבר, דרך הגל והמדינה שלו ועד ימינו, יגעים הוגי הדעות למצוא את הדרך הטובה ביותר שהחכמים ינהלו את המדינה, והמצב במדינות העולם מוכיח שהם נכשלו, בין עם מערכת שלטון כזו ובין במערכת שלטון כזו. אז באמת אני מאמין שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו, והחלק מהתורה זה תורת החכמים, וחלק מתורת החכמים זה נוסח התפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, שהיו 120 חכמים וביניהם 80 נביאים, ובנוסח הזה נאמר בין השאר, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ויסיר ממנו יגון והנחה, ולא חלינו מהרעתה לבדך. כלומר, הדרך היחידה שיהיו שופטים כמו שצריך זה כבראשונה. הדרך היחידה שיהיו יועצים כמו שצריך, לא כאלה שפתאום מאמצים שיטת משפט כזו או אחרת והאחרת לה היא תועבה, ויועצנו כבתחילה, ורק אז יהיה והסר ממנו יגון והנחה. בין אם הרפורמה לא תתקבל ובין אם הרפורמה תתקבל, זה עדיין לא הסרה של יגון והנחה. אנחנו מאמינים שאם השינויים שרוצים לבצע יתקבלו, אז ירדפו אותנו פחות. אשרי המאמין, אני לא כל כך בטוח שלא ימצאו את הדרכים לרדוף אחרינו, כי לרדוף אותנו. כי הרי כמו שבעולם היה ידוע שכשיש מלחמה בעולם אין ידוע מי ינצח, אבל ידוע שהיהודים יפסידו, כך גם כאן אין ידוע איזה צד במפה הפוליטי ירוויח, אבל ידוע שהיהודים יפסידו. כל עוד שהמערכת הפוליטית לא הגיעה למצב של השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, כי רק אז יהיה והסיר ממנו יגון והנחה. כאמור, בהודעה שבתחילת התוכנית, מספר הטלפון שלנו 03-593-93. לתוכנית זאת לא מומלץ לשלוח פקסים ולא הודעות באמצעי זה או אחר, כי הפקסים לא מגיעים אליי לאולפן לירושלים וגם לא ההודעות. אומרים לי מההפקה שיש אפשרות להעביר, אז ממילא כן אפשר לשלוח פקסים. אז 03-593-93. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל. התוכנית בחסות בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644. עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
בפורים הזה, מורידים מסכות. יוקר המחיה מכה באלפי משפחות הנכנסות למצוקה כלכלית, מסתירות את מצבן הכלכלי ולא יכולות לחגוג את חג הפורים בשמחה. מתנות לאביונים, תורמים דרך פעמונים. התקשרו עכשיו 1-800-351-012 או חפשו פעמונים בגוגל.
ויבוקש הדבר וימצא ויכתב בסקר, רמי לוי סל הקניות החרדי הזול במדינה.
רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות החרדי הזול במדינה. פורים שמח.
מבצעי פורים מדהימים! 6:45, פינוקיות, מיני פינוקיות עד 200 גרם אליט בדץ העדה החרדית, 3 ב-25 שקלים. ארגליות, עוגיות מיני, קרמוגית עד 300 גרם, 3 ב-20 שקלים. חמישיית שוקולד מריר, 500 גרם מעולה, 15.90 שקלים. להשיג ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב. מוגבל לשלושה מימושים, כפוף לתקנון.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע. בזכותכם, חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
עמותה. עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלו 03-593-93. ערב טוב.
שלום וברכה כבוד הרב, יברכך השם ישמרך.
אמן.
כן, רציתי לשאול בקשר כשכתוב שבני בנים של האמן חזרו בתשובה, לבנו אפילו בבני ברק, זכו לי, בנו בבני ברק, למה הוא זכה באמת דבר כזה, שאמן הרשע רצה להרוג את כל היהודים? יש אנשים שבאמת, אפילו שלומדים, לא זוכים שבני בנים לומדים כל הזמן, זה שאלה אחת. שאלה שנייה...
שאלה אחת. אני לא בטוח שכל מי שבני בניו לומדים תורה, זה בגלל זכותו של האבא או הסבא. לא צריך לחפש זכויות דווקא אצל אבא וסבא. יש להם בחירה בפני עצמם. וכי אדם שאין לו אבא וסבא עם זכויות גדולות, אין לו סיכוי. הרבי מאוסטרופצה, שהיה יהודי גאון בתורה, ואמרו עליו שהוא צם 40 שנה משבת לשבת, כי הוא ראה מה ראה בעיני רוחו מה שהולך לקרות באירופה. הייתה פעם אספה, הוא היה בן של אופה. והייתה פעם אספה של רבנים, אדמורים, כל אחד אמר משהו בשם אבא שלו, בשם סבא שלו, ומישהו ככה רצה ככה לסנות בו. הוא אמר לו, מה אתם אומרים בשם האבא? אז הוא אמר, אבא שלי אמר שלחמניות טריות יותר טובות מלחם ישן. הוא התחיל לדבר דברים משלו. ולכן לא רק שאין כאן שאלה, אלא יש כאן גם תשובה. את זה באו חז"ל ללמד אותנו. דעו לכם, ייחוס זה לא מה שקובע, וזה לא הכל. מישהו בא פעם לבייס ישראל, ובייס ישראל שאל אותו, הרבי מגור, הבייס ישראל שאל אותו, מי אתה? אומר, אני הבן של פלוני. אומר לו, מי אתה? אומר, אני הנכד של אלמוני. אומר לו, לא שאלתי מי אבא שלך, ולא שאלתי מי סבא שלך. שאלתי מי אתה. ותדע לך שיחוס זה אפס. דור אחד של יחוס זה אפס. עוד דור של יחוס זה עוד אפס. ועוד דור של יחוס זה עוד אפס. אם אתה שם אחד בהתחלה, אז ככל שיש יותר יחוס, זה רק שווה יותר. אבל אם אין אחד בהתחלה, אז רק נשאר אפס אחד גדול. שאלה שנייה.
כתוב לגבי דוד המלך, שכשהוא אמר שהוא ימות בשבת, לכן הלך ללמוד שהמלך המלך לא יפגע בו. ובסוף המלך המלך פגע בו, ושעשה רעש וביטל תורה, אז הוא פגע בו. השאלה היא למה הוא לא פגע שהוא ישן? מסתבר שהוא הלך לישון, למה הוא לא פגע שישן?
קודם כל...
למה עשה
את
זה לעשות משהו ש...
הבנתי, קודם כל המילה ביטל תורה לא מתאימה, הוא לא ביטל תורה, הוא פשוט הופרע מלימודו. המילה ביטל תורה לא מתאימה פה, אבל זה פשוט, הרי כתוב שדוד המלך היה ישן כשנת הסוס, דיינו פחות מחצי שעה, זה לא נקרא לישון. הוא היה צריך למות בשבת. אינני יודע אם ליל שבת גם כן כלול בזמן שהוא היה צריך לישון, למות או לא. אם נאמר שכשאמרו שהוא היה צריך למות ביום השבת, הכוונה ביום עצמו, ממילא ביום הוא לא ישן.
טוב, תודה רבה,
נזכין שנפלא,
תודה רבה.
כל טוב, שלום, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, תודה.
ערב טוב, מבורך.
רציתי לשאול, איך אפשר לקחת את הכובע וחליפה כבגד שייצג אותנו, אחרי שבעבר הוא ייצג אישי ציבור גוי, אנשי עסקים למיניהם?
מה הבעיה? לכן לקחו אותו. לקחו בגד, בגד שנחשב בעולם כבגד מכבד, כבגד מכובד, ובצורה כזאת יהודי ירגיש, הוא מכובד. זה בדיוק אותו דבר כמו שאומרים משל למלך. בדיוק כמו משל למלך. המשקרון משל למלך לא מתכוון דווקא למלך ישראל. הרי כתוב מדלגים היינו על ארונות מתים, לראות במלכי ישראל, לא רק במלכי ישראל, אלא גם במלכי אומות העולם, שאם נזכה נבחין. אבל בצור הבגדים הללו נלקחו מצורת לבוש שנחשבה מכובדת ומכבדת, וממילא אלה שלבשו אותם היו נחשבים מכובדים ומכבדים, והבגדים הרי מכבדים אותם הן בעיני עצמם והן בעיני הסביבה. צריך לכבד אותם בדרך כלל גם בעיני הסביבה. אבל כמובן, שאם החליפה מלאה כתמים, ואם הכובע ראה ימים טובים מאלה, והסרט כבר לבן, והכובע הוא מנומר עם כל מיני כתמים, זה לא מכבד אף אחד. בוודאי לא בגד שמתאים לתפילה.
טוב, תודה רבה, כבוד הרב. ערב טוב ותודה על התוכניות.
כל טוב, תודה. ערב טוב. ערב טוב. יש לנו בעיה, השואל שלנו נפל, בהפקה העובדת כל הזמן מנסים להעלות אותו עוד פעם. אנחנו עוד מילה לגבי הבגדים. כתוב שהרב כהנא היה קורא לבגדיו מכבדותי. אלה הדברים שמכבדים אותי. ובכלל המושג בגד הוא מקורו במילה בגידה. או מילה בגידה מקורו במילה בגד. מעיל, מלשון מעילה. לבוש, זה מלשון לבושה, כיסוי לבושה. באמת כל הבגדים הללו נולדו עם חטא אדם הראשון. הוא אומר, בגן עדן לא היה צריך, לא היה צריך בגדים בכלל, כמו שכתוב בגמרא, במתי שמי, שלא במתי תותבותי. בעירי יש לי את השם שלי, ושלא בעירי אני צריך את הבגדים. מה הכוונה? דוגמה, רופא למשל, כשהוא נמצא בבית, איפה שכולם יודעים שהוא רופא, הוא לא צריך את החלוק הלבן, אבל כשהוא נמצא במקום אחר, אם הוא לא ילבש את החלוק הלבן, מי ידע שהוא רופא? כלומר, כל הבגדים נועדו להראות מי אנחנו לאלה שלא מכירים אותנו. במתי, שמי, בעירי, כלומר בגן עדן, שזה המקום הטבעי של האדם, הוא לא צריך את הבגדים. אבל שלא במתי, תותבותי, הבגדים שלי. ממילא, כל המהות של הבגדים זה כדי שאחרים יזהו מי אני. ואם יש שאלה לשאול, זה לא לגבי הבגדים המכובדים, אלא לגבי בגדים שהורתם ולידתם בשיטה שכבשה את העולם עם ההתפשטות הניאליזם המוחלט, שבהם אנשים הפסיקו לכבד את עצמם, והדבר בא לידי ביטוי בצורת לבושיהם. אבל עד לא מזמן, בכל מקום מכובד בעולם, אנשי ממשל, אנשים שיש להם תפקיד רשמי, היה להם מדים. המדים היו בדרך כלל חליפה מסודרת, עניבה, אם מדובר על גברים וכן הלאה. וזה שאדם יכול להיות ראש ממשלה עם מכנסיים קצרות ועם כובע טמבל, זה חידוש מרנין של בן גוריון. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול את הרב הגדיר כמה פעמים את האקטיביזם השיפוטי של אהרון ברק כעבודה זרה. רציתי לשאול איך אפשר להגדיר את זה
ככה. כן, 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 אתה צודק, הגדרתי ככה.
רציתי לשאול איך אפשר להגדיר את זה ככה כאשר הרב אמר בתחילת התוכנית שהסנהדרין בעצמם עשו את זה. כאילו מה, הרב יבהיר את הדברים.
לא, אתה הזכרת חצי מאמר. הרי במאמר הזה שקראתי לו עבודה זרה בצילה שחורה, נאמר בדיוק את התשובה לדבריך, וכך נאמר שם. הרי המקור למוסר, לחוק ולמוסר, יכול להיות או אלוקים, או בדמוקרטיה, כמובן בהסתייגות גמורה לאו הזה, אבל ברמה של הדיון האובייקטיבי, העם. זאת אומרת, אנחנו אומרים האלוקים, והאחרים שלא יודעים שיש חוק אלוקי, יגידו, רוב העם נמצא בפרלמנט. אם רוב העם קובע את החוקים, אז אני מבין לשיטתם שזה מה שיקבע את החוקים וגם את המוסר. אבל אם לא רוב העם קובע את החוקים, אז רק אלוקים יכול לקבוע את החוקים. מה פתאום שקבוצת אנשים כלשהי, שאיננה נבחרת על ידי רוב העם, תקבע אותם? אם באמת יש קבוצה של אנשים שרוצה לטעון שרוב העם לא יכול לקבוע את החוטים, והם כן יכולים, סימן שהם חושבים שהם אלוהים, ולכן זו עבודה זרה. הסנהדרין לעומת זאת, קבעה חוקים, אבל בהאצלת סמכות שהואצלה להם על ידי האלוקים, על ידי התורה. זה לא שהם היו מקור החוקים, גם כשהם גזרו גזרות ותקנו תקנות, זה בגלל שהתורה צוותה ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, ואותנו התורה צוותה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לכם, ימין ושמאל.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
כן, אני שואלת בנוגע, בהמשך למה שהיה השבוע, ההתפרעות הזאת שהייתה אחרי הפיגועים, אחרי הפיגוע בחורה של הציבור, של המתנחלים שהיה שם, היה לי ויכוח עם בעלי, ואני רוצה לשאול באופן כללי, מה דעת תורה על כל הנושא הזה של ההתפרעויות האלה? כי לי זה נראה שזה לא דעת תורה של גדולי ישראל, חרדים, שלנו, משלנו. כאילו, מה דעת תורה שלנו אומרת על זה? ודבר שני, למה, ואני אומר, התשובה אחרי זה אני אשאל את השאלה השנייה, זאת התשובה.
אני לא חושב שצריך להגיע עד דעת תורה. אני חושב שהדברים פשוטים גם מבחינת ההיגיון הפשוט. הרי אתם יודעים, אם תחשבו שתי דקות, שהערבים פשוט, אם היו יכולים, היו סוחרים אתכם לעשות את זה. הרי הם רק לזה מחכים. הרי כל העולם כולו עומד ומחכה שזה מה שתעשו כדי שיוכל להרגיש היעדר הנקיפות מצפון כשלא מגנים את הטרור. הרי עכשיו כל העולם מגנה אותנו בגללכם. מה הרווחתם? מה הדבר הזה? מה זה, למה צריך להגיע בזה לגדולי תורה? האם אדם ישאל מה דעתו של גדול, מה דעתם של גדולי תורה ביחס לאדם שלוקח חרב ותוקע לו בליבו? הרי זו התאבדות פוליטית הדבר הזה, זה הוצאת שם עם ישראל בעולם לרעה. זה לא מוביל לשום דבר, זה לא מצמצם את הטרור, זה לא עושה שום דבר חוץ מאשר מבטא את זעמם המוצדק של האנשים. אז, אבל צריך להתגבר על הזעם הזה, כי זה לא חכם, זה לא מועיל, זה לא מוביל לשום דבר.
אני הרגשתי שזה גם לא יהודי, ההתנהגות הזאת.
אני לא
יודע. יהודי לא מתנהג ככה.
אני לא יודע.
לא מתנהג בצורה משפחות עם מושכת. גם אם הערבים הם חיות אדם.
אני לא מסכים למה שאת אומרת, אני לא יודע אם זה לא יהודי, אני לא הייתי שם. הבא להורגך, אני לא מבין מה ההבדל בין זה לבין... אני לא מבין מה ההבדל בין זה לבין החיילים שעושים את זה. בגלל שהחיילים קיבלו פקודה משר הביטחון שמונה על ידי הממשלה שכולה לא תורה, זה עושה מזווית חיה של תורה דבר יותר. אם זה היה מועיל, היה צריך לעשות את זה. לא צריך לעשות את זה כי זה לא מועיל. אין דבר כזה שלעשות פעולה שתחסוך חיי יהודים, זה דבר לא יהודי. הבא להורגך השכם להורגו. אין דבר כזה. זה הכי יהודי שרק אפשר. אני חושב שזה פשוט שזה לא מועיל כלום. וסביב זה צריך להיות הביטוח. אם זה יציל חיי אדם מידי הפושעים האלה, או לא יציל חיי אדם מידי הפושעים האלה. הניסיון מראה שלא. על זה הוויכוח, זה לא ויכוח אם זה יהודי או לא. לכן אמרתי שזה לא עניין של גדולי תורה. יפיפיות נפש זה דבר לא יהודי. אנחנו לא סובלים מהמחלה הזאת.
עכשיו השאלה שלי, כל הזמן אני מלא מלא דווקא, אני אומר דווקא אני שאני מגיעה מעולם הנשים, ששמעתי הרבה דברים של זה, הדעות של נשים, אני שומעת הרבה פחות ימניות קיצוניות והרבה פחות נוטות לבן גביר. וכשאני שומעת הרבה אברכים, בא לי אברך באמת מאוד זה, עם הרבה חברים שלו, כולם אומרים מצוין, ושבן גביר ושבן גביר, וזה נורא מפריע לי, כי אני מרגישה שזה לא נכון כאילו המקום הזה. כל הכבוד לבן גביר, זה לא נכון המקום הזה. זה לא נכון.
אני חושב ששניכם לא צודקים. אני חושב ששניכם לא צודקים. בן גביר או לא בן גביר, זה לא הסגנון, זה לא הדיון. אנחנו צריכים ללכת על פי תורה, והתורה נקבעת על ידי גדולי תורה. וכן בן גביר או לא בן גביר, זה שפה של רחוב, זה לא שפה שלנו. והרעיונות על פי תורה הם די ברורים. הרעיונות על פי תורה זה שמצד אחד באמת הבא להורגך שכם להורגו, מצד שני ומתפלל לשלומה של מלכות, שאם אילולי מוראה איש את ראו חיים בלעו. וגם אם באמת פעולה ספונטנית כזו או אחרת תבטא יותר את הזעם, אבל לטווח ארוך זה, אם זה מחליש את כוחו של השלטון המרכזי, אז זה גורם לנזקים באותו תחום שהם רוצים להביא תועלת, וזה הכל חשבונות של כדאיות, לא חשבונות של תורה. כי מבחינת חשבונות של תורה זה לא זה ולא זה. אנחנו מבקשים השיב השופטנו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה, ועשר ממנו יגון מלאכה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
אני בשידור הרב?
כן, כן.
רציתי לשאול, ערב טוב, רציתי לשאול לגבי ילדים קטנים, לא בדיוק קטנים, הבנות שלי, הקטנה שלי בת 12, רציתי לשאול אם לא מתעניינות בעניינים של מחשבה, של הדברים האלה, כבד להם, כי הם גודלים כזה, סגנון קליל כזה. אפילו שהם גודלים במערכות חינוך חרדיות בתל אביב. מדברים איתם קצת מחשבה, מתחילים לקרוא להם הרב פינקוס, אומרים להם,
מה פתאום לילדה בת 12? מה פתאום לילדה בת 12 צריך ללמד מחשבה?
טוב, הגדולה בת 16, רציתי לדעת, אבל איך כן לגרות אותם לזה? כי שלא...
תן להם מנוחה. תן להם מלוכה, רק על ידי דוגמה אישית.
ומתי כן צריך?
זה צריך לבוא מהם. קח ספרים של הרב גלינסקי ותספר להם סיפורים, קח ספרים של הרב לוינשטיין ותספר להם גם את הרעיונות, תיקח ספרים של רעיונות נחמדים וכלילים, סיפורים או רעיונות נחמדים שמביא הרב בידרמן, דברים שמתאימים לגיל שלהם, דברים שימשכו את ליבם. זה לא עניין של מחשבה ולא עניין של השקפה, זה עניין של דברים מעניינים, דברים מסמכים, דברים מרגשים. זה הילדות האלה צריכות.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
לא, ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב מבורך.
ערב טוב. רציתי לדבר בכלל באופן כללי לגבי נושא הלבוש.
אני לא מבין, מה פרוש לדבר? התוכנית שלנו זה לא תוכנית של לדבר, זה תוכנית של שאלות ותשובות.
מה?
התוכנית שלנו היא תוכנית של שאלות ותשובות. אם יש לכם שאלות,
שאלות ותשובות.
זה לא תוכנית של לדבר, זה תוכנית של שאלות ותשובות.
טוב, בסדר, אז אני רוצה לשאול לגבי, קניתי מטחנה של תבלינים. ועוד יש כל מיני דברים שאני קונה, וזה משרת אותי בעניין של פירות וירקות. האם הם צריכים תבילה? זה בא מסין, וחלק מפלסטיק, וחלק, הסכינים בפנים זה מברזל.
ודאי, ודאי.
אז דברים כאלה צריכים תבילה?
ואם יש ברזל שבא במגע עם האוכל, אז צריך תבילה.
מה פרוש בא במגע עם האוכל? את מטחנה היא במגע עם האוכל?
סכינים שחותכים. הסכינים חותכים את האוכל, נכון?
את התבלינים, כן.
הסכינים חותכים את התבלינים. ואת התבלינים אוכלים. אז צריך תבילה.
כן, תוכן את זה מטחנה, מטחנה ידנית. וגם דבר נגיד שאני מרסק איתו... פירות או ירקות בכלי מסוים כזה?
אם זה מתכת, זה צריך תבילה. אם זה מתכת וזה תוצרת חוץ, צריך תבילה.
גם אם שלב פלסטיק.
אם יש רק פלסטיק, לא צריך תבילה.
לא, זה ביחד, גם פלסטיק וגם ברזל.
אז צריך תבילה.
תודה כבוד הרב, תודה. שלום, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, הלו.
כן, בבקשה.
הרב איתי?
כן, כן.
מה שרציתי להגיד, אם אפשר להוסיף, על מה שהיהודי אמר קודם, לגבי הנכדים של אמן, איך הוא זכה שבני בניו לומדים תורה בבני ברק, אם אפשר ברשות הרב.
כן.
שמעתי פעם וורט שאמרו שבעצם הוא עשה אמן, עם כל מה שהוא רוצה לעשות רע ליהודים, הוא עשה דבר טוב, שהוא בעצם הפעיל את כל היהודים. הוא גרם ללך כנוס את כל היהודים, כמו שפרו הפעיל, פרו הקריב, מה זה פרו הקריב? הקריב את ישראל אביהם שבשמיים, בגלל זה הוא זכה בזה.
זה, זה וורט נחמד, אבל זה ודאי לא אמיתה של תורה, כי זה לא, 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 לא אסור... להגיד...
ברור שזה לא המטרה, וזה לא חשוב.
לא, לא, לא,
זה
לא, 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 לא. אסור להגיד דברים כאלה ברצינות, ואני אגיד למה. רבנו יונה אומר בפירושו על המשנה באבות, על המשנה שאומרת, והווה עידן את כל האדם לחב זכות. שכל דבר שנאמר על רשעים, צריך להסביר אותו הכי רע שאפשר. כי זאת האמת. אין לנו שום עניין להגיד דברים טובים על המן. וזה
לא, זה כתוב, אני לא המצאתי את זה. הגמרא כותבת, מבני בניו של אמן עבדו תורה בבני ברק.
אבל זה לא הסיבה, ולכן הרבה יותר טוב מה שאני אמרתי מאשר הוורט הזה. זה שמבני בניו של אמן עבדו תורה בבני ברק, זה לא שכר להמן. זו עובדה שיכולה להיות אצל כולם. גם מבני בניו של אדם הראשון שחטא בחטא אדם הראשון עמדו תורה בבני ברק. זה רק בא ללמדנו שגם מי שבא משורשים פגומים לגמרי, יש לו בחירה ויש לו סיכוי לגדול ולהיות בדרגות גבוהות מאוד. אבל לבוא ולהגיד איזושהי זכות לאמן, לא הייתי לוקח את זה לעצמי.
טוב, בסדר. יישר כוח, כבוד הרב, על התוכניות.
ברוכים תהיו. כל טוב.
טוב, טוב, כל טוב. שלום.
ערב טוב.
כן, שם זה אני עכשיו?
אתה בהחלט, כן. בבקשה.
כן, כן, ערב טוב. שמעתי את המאזין הקודם שדיבר על דוד המלך. האמת שתמיד היה לי שאלה ש... שהגמרא אומרת שדוד המלך היה צריך המלך המוות להפסיק אותו מלימוד תורה. אז היה לי קשה, כאילו המיטה נגרמת על ידי ביטול תורה, היה צריך להיות שאלה ש...
לא, זה לא ביטול תורה, אני תיקנתי אותו.
כן, אבל לא, אבל לא הבנתי.
הוא הופרע מלימודו, הוא לא למד באותו רגע. הוא לא יכול היה ללמוד.
אז זהו. זה נקרא ביטול תורה. נכון שבא מתוך הפרעה, אבל זה מתוך להפסקת של לימוד תורה. היה צריך להיות כמו רצף של לימוד בין העולם הזה לעולם הבא.
יש פה שני דברים. יש פה עניין של מצוות לימוד תורה והעבירה של ביטול תורה. ויש פה עניין, הייתי אומר באופן יחסי, עובדתי טכני. שבשעה שאדם לומד תורה כמו דוד המלך, הוא לומד תורה כמו דוד המלך, אז מלאך המוות לא יכול להתקרב לאזור, הוא לא יכול לבצע את תפקידו. הגיע הזמן של דוד המלך למות, והמלאך המוות היה שליח לעשות את זה, ופשוט הוא לא יכול היה להגיע לשם, בגלל קדושת לימוד התורה של דוד המלך. לכן היה צריך לעשות משהו, שדוד המלך ייאלץ להפסיק מלימודו. כשהוא הגיע לשמיים, לא טבעו אותו למה לא למדת באותו רגע, כי הוא היה אנוס גמור. הביאו אונס עליו, שהוא לא יכול באותו רגע ללמוד. ואז מלא, קרה מה שהיה מלא, צריך לקרות שמלאך המוות.
כן, זה ברור שלא יתבע על זה. אבל כאילו המוות נגרמת על ידי הפסקה של לימוד תורה.
המוות לא נגרם על ידי הפסקה של לימוד תורה. המוות נגרם...
הוא לא למד באותו רגע.
המוות לא נגרם על ידי הפסקת לימוד תורה, אלא הפסקת לימוד תורה אפשר למלאך המוות לבוא ולעשות את תפקידו. זה משהו אחר לגמרי. אם המוות היה נגרם על ידי הפסקת לימוד תורה, אוי ואבוי לנו.
לא, זה בשביל זה.
בוודאי שלא הייתי מקבל על עצמי את התוכנית הזאת.
כן, אני אומר, היה צריך להיות שיהיה תמיד רצף בין העולם הזה לעולם הבא.
אני לא הבנתי מה זה.
בגלל זה, שלא יהיה הפסקה. אני לא יודע איך יהיה, אני לא יודע.
אני לא מבין מה שאתה אומר. מה זה נקרא רצף בין העולם הזה לעולם הבא? אני לא מבין.
כן, זאת אומרת, היה צריך, כמו שאומרים, לומד ולומד ולומד, פתאום הנשמה של הבן אדם יוצא. בלי שום הפסקה.
טוב, אתה מגיש הצעת ייעול, אבל זה לא ככה עובד. יש רבנו בחיי, בהקדמה של הפרשת אמור, סתם ככה דרך אגב, אנחנו לא אומרים סברות בדברים כאלה, כי אין לנו שום השגה. אנחנו בסך הכל מצטטים מקורות. יש רבנו בחיי בהקדמה לפרשת אמור, שמביא ירושלמי, שהירושלמי אומר שכשמת רבי, קם רבי ינאי והכריז אין כהונה היום, מלמד שכהנים התעסקו בקבורתו. מסביר רבנו בחיי ככה, שיש אנשים, כמו רבי יהודה הנשיא, שלא מיתים על ידי מלאך המוות, אלא נשמתם עולה השמיימה בצורה אחרת. רק אלה שמיתים על ידי מלאך המוות מתמאים במותם, כי מלאך המוות זורק בהם טיפה שממנה מקור התומעה. אלה שמתים מתת נשיקה, כמו משה רבינו, כמו אהרון, כמו מרים, כמו רבנו יהודה, רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא, אז אינם מיתים על ידי מלאך המוות ואינם מתמאים במותם. אני אינני יודע מה הקריטריון להיכלל ולזכות בצורה הזאת של מיטה, וזאת הצורה שדומה למה שאתה דיברת עליה. אבל דוד המלך כן טימה במותו. הרי כתוב את זה מפורש בגמרא, שכשדוד המלך נפטר בשבת, בא בנו שלמה ושאל את הסנהדרין, האם מותר לפנות אותו מן השמש? אמרו לו שלא. שלא. הוא אסור לפנות אותו מן השמש, כי זה מוקצה. והכלבים רצו לאכול, הוא אמר, מותר לתת להם לאכול. הוא אמר, טוב, הכלב אחרי מהאריה מת. דוד המלך מת על ידי מלאך המוות, זה כתוב בחז"ל, שמלאך המוות בא להורגו. וכדי למות על ידי מלאך המוות, צריך שתהיה הפסקה בלימוד. לא, לא בתור ביטול תורה, אלא בתור זה שהוא היה אנוס והפסיק לה ללמוד.
בסדר? תודה רבה.
תודה, ישר לכוח, תודה רבה. ערב טוב.
אני על הקו?
כן, כן.
כן, יש לי שאלה כזו. כתוב שימות המשיח יהיו ימים אשר אין בהם חפץ. זאת אומרת שלא יהיה שרה, כולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא.
כן.
מצד שני כתוב שהאדם הוא יותר גדול מאשר מלאך. מדוע? כי האדם יש לו יצרו, יש לו מה להתמודד. ומלאך אין לו יצרו. אז מה יקרה? זאת אומרת שמתי שבוע המשיח אנחנו כאילו נהיה בדרגה יצא נמוכה?
אני לא מבין. למה אתה צריך להגיע עד ימות המשיח? אחרי שאדם נפטר, גם אין לו יצר הרע, וגם אין לו בחירה. לא צריך להגיע לשם, רק אז בכלל לא יהיה בעולם יצר הרע. יגיעו ימים אשר תאמר נביא חפץ. אחרי שאדם נפטר, הוא נהיה פחות גדול ממלאך בגלל שאין לו עכשיו בחירה? לא. למה? כי הוא כבר בחר. אותו דבר, יביאו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, כלומר, אין לי את הרצון שלי, כי כבר היה לי, ובחרתי, ואחר מכן, בכוח האנרציה, ממשיכים כל אחד על פי מה שהוא בחר. זאת אומרת, בעולם הבא, צדיקים אפילו במותם אין להם מנוחה, אלא הולכים מחיל לחיל איך. זה כמו שיורים טיל לחלל, וברגע שהוא משתחרר מכוח המשיכה של כדור הארץ, הטיל נופל, והחללית ממשיכה לטוס בכוח שניתן לה, כשהטיל עוד היה דוחף אותה מאחורה.
אבל מחילה מערב. עולם הבא זה אחרי שאדם נפטר, המשיח יכול להגיע גם כמחר הבוקר. זאת אומרת, שאדם שעד היום...
עולם הבא זה לא אחרי שאדם נפטר.
המשיח אבל יכול להגיע כל יום.
עולם הבא זה לא אחרי שאדם נפטר. אחרי שאדם נפטר זה עולם הנשמות.
כן.
עולם הבא זה עולם שיבוא אחרי העולם הזה. שהמשיח כן. מבשר את בואה של אותה תקופה. אחרי שהמשיח יבוא, לפי הרמב"ן, מתחילה תקופה, תהיה תחיית המתים, ומתחילה תקופה שהגוף לאט לאט מפסיק להיות חומרי, והופך להיות מאוד רוחנית יחד עם הנשמה, וממשיכים הלאה, במסלול אינסופי של חיים רוחניים, שאין בהם לא מצוות ולא עבירות, אבל קוצרים את הפירות של מה שעבדו ביותם בעולם הזה.
נכון, אבל שתי דברים נפרדים, המשיח יכול להגיע מחר, זאת אומרת ככה, כתוב, מה שכתוב
שימים... היבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, מדובר על העולם הבא. מדובר על העולם הבא.
אז זה נאמר על העולם הבא המשיח.
זה מדובר על העולם הבא.
אוקיי, אם זה רק הילדים שכתוב...
חוץ מזה, אני לא יודע מה בדיוק את הפרטים של ההבדל, פשטות ברגע שיבוא משיח כבר יהיה מציאות של מחר לקבל שכרם, ממילא זה בכלל לא משנה לגבי שאלתך, זה לגמרי לא משנה אם מיד בתחילת יום המשיח יתחילו לקצור את פירות הבחירה, או אחר כך, מה שברור ששום דבר לא יהיה שלא בזכות מה שבחרו. וממילא כמה שכל השכר שלהם יהיה בזכות מה שבחרו, הם יהיו למעלה ממלאכים.
טוב, תודה רבה.
כל טוב.
שקויה.
כל טוב. ערב טוב, אנחנו יוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע, המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644. שלום ילדים, בפורים חמודי מכללית הולך עם חבורת תרייג לשמח את הילדים המאושפזים במחלקות הילדים בבתי החולים של כללית, ואתם מוזמנים לכתוב לילדים מכתבים מתוקים עם איחולי החלמה. בואו עם המכתבים שהכנתם לאוטו תרייג ביום רביעי הקרוב, ח' באדר, החל משעה 2:30 בצהריים, ותוכלו לשמח את הילדים החולים. אוטו תרייג יחכה לכם בשכונות רמת שלמה, רחובות, טולדנו וחזוניש, ובשכונת רמות ליד בית הכנסת מאורות משה ובית הכנסת מצפה אריה, וגם בשידור חי בכל חי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחם חיוסי נגמור את כל כתב יד שיתפס, ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סוף עונה בקידישיק, עד 70% הנחה על כל קולקציית החורף, עכשיו בסניפי קידישיק ובאתר.
בפורים הזה מורידים מסכות. יוקר המחיה מכה באלפי משפחות הנכנסות למצוקה כלכלית, מסתירות את מצבן הכלכלי ולא יכולות לחגוג את חג הפורים בשמחה. מתנות לאביונים, תורמים דרך פעמונים. התקשרו עכשיו 1-800-351-012 או חפשו פעמונים בגוגל.
לכל אמא חשוב שיהיה טוב לילדיה, שיהיה להם אוכל מזין בדיוק כמו שהם אוהבים. היא תעשה הכל שיהיה להם את כל מה שהם צריכים. אך יש אמהות שזה לא בשליטתן. אין להן את האוכל הבסיסי להביא לילדיהן. הן רוצות, אך אין להן יכולת. לא נותנים להן להתמודד לבד. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילדים לא יישארו רעבים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
ויבוקש הדבר וימצא ויכתב בסקר, רמי לוי סל הקניות החרדי הזול במדינה.
רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות החרדי הזול במדינה. פורים שמח.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. השאלה שנשאלה על בגדים והלבוש מחזירה אותנו לפרשיות השבוע שמדברות הרבה על לבוש ועל בגדי כהונה, עם פירוט רב ועם הרבה מאוד הדגשות שאין במצוות אחרות שמגיעות לרובד הפשט, ונסביר את הדברים. המושג בגד ולבוש בלשון חכמים מתייחס הרבה פעם להנהגות השם. כך כתוב בספר הזוהר, לבושין דלביש בצפרה, לא לביש ברמשה, לבושין דלביש ברמשה, לא לביש בצפרה. הנהגות שהוא מנהיג את העולם על פיהם בבוקר אינן משמשות אותו בערב, והנהגות של הערב לא בבוקר, כל הזמן ההנהגות מתחלפות, ובלשון הזוהר הביטוי הוא לבושים, הלבושים מתחלפים. כי הטבע והלבושים והמציאות כפי שבא לידי ביטוי בעולם, הן הלבושים שבהם מתלבש השגחת הבורא, כמו שנאמר, הן אתה כל מסתתר, ומקום המסתור זה הטבע, ומילא הטבע זה הלבושים. והלבושים עושים שני דברים, הם מכסים על הפנימיות, והם מאפשרים להיראות כפי שהלבושים הללו מראים את מה שנמצא בפנימיותם כלפי חוץ בצורה מסוימת. הם גם מסננים את המציאות ומאפשרים לאלה שמבחוץ לראות דברים שהם יכולים לראות, ולהסתיר דברים שהם אינם אמורים ואינם יכולים לראות. בגדי כהונה, כמו כל כלי המשכן, כתובים במפורט בפשוטו של מקרא. להבין את הדברים, להבין מה זה נקרא, מה שנמצא בפשוטו של מקרא ומה מה לא נמצא בפשוטו של מקרא. בעיני הידיעותות נראה כאילו מה שכתוב במקרא זה אמת, ומה שכתוב בדרשות וברבדים פנימיים, נו. וכמובן שזו אפיקורסות, והאמת היא בדיוק להפך, ככל שהדברים נמצאים פחות בפשט, הם סימן שמרוממים יותר, כמובן כמובן לרבדי התורה ולא לדברים אחרים. ואתן דוגמה. אליהו הנביא לא מת. והלא מת של אליהו הנביא כתוב בפשוטו של מקרא. יעקב אבינו לא מת, כך אומרת הגמרא מסכת תענית אביו. שואלת הגמרא, והחנתוך נתניה וקברו קברניה, אומרת הגמרא, מקרא אני דורש. כלומר, הלא מת של יעקב אבינו לא הגיע לרובד הפשט, אלא לרובד הדרש. וממילא הוא לא הגיע לעולם המעשה, ובעולם המעשה נראה היה שהוא מת. הלא מת של אליהו הנביא הגיע לרובד הפשט, וממילא גם בעולם המעשה זה היה נראה ככה. הבגדי כהונה, זה אותם הנהגות של הקדוש ברוך הוא שמשתלשלות ומגיעות עד לכאן. זה מה שמבטאים בגדי כהונה וזה מה שמבטאים כלי המקדש. ולכן מפורטים ומתפרטים ומתפרשים בפרטיהם הגדולים, המפורטים מאוד ברובד הפשט. שום מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב טוב.
רציתי לשאול, מה הגדר של לימוד בעצם של נביא, אם זה נחקר, אם זה נחשב ללימוד תורה?
לא הבנתי את השאלה. מה אבא מינה שלו? האם אתה ללמוד נביא? מה זאת אומרת?
לא קיבלנו נביא במעמד הר סיני.
ודאי שקיבלנו. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני, וזה בוודאי כולל את כל כתבי הקודש. כל כתבי הקודש יש לדין של מקרא. למשל, כשיש כלל, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אז זה כולל את כל מה שנכלל בתנך שערכו אנשי כנסת הגדולה.
אבל כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זה חידושים, חידושי דינים, חידושים שנאמרו לגבי התורה.
מי גילה לך רז זה? כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכוונה חידוש שאפילו את מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. אבל פשוטו שמקרא, ודאי שיש לזה גדר של תורה. האם מותר ללמוד פסוק מהנביא, לפני שאומרים ברכת התורה בבוקר? בוודאי שלא.
זה בדיוק השאלה שלי, למה? למה זה נקרא גם לימוד תורה?
כי זה הכל תורה. כי זה הכל תורה.
אבל
אני רוצה, סליחה, יש פה הנחה מאוד מסוכנת ומאוד מאוד לא נכונה, ולכן לא כדאי לחזור על הדברים, ותן לשמוע את ביסוס הדברים ותשובתם. הרי גם כל התורה כולה לא ניתנה בסיני לבני ישראל. הרי 40 שנה לקח להוריד את התורה למטה. כמו שהגמרא בעירובין דף מ"ו אומרת, שמשה רבינו למד קטע ועוד קטע ועוד קטע, ויש שתי דעות בגמרא איך זה נכתב. או מגילות ניתנה, או בשנת 40. אז למה כל התורה כולה יש לה גדר של תורה? בגלל שמשה רבינו קיבל הסמכה מהקדוש ברוך הוא, במעמד הר סיני. כמו שכתוב, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע עם מדברים מח, וגם בחי אמינו לעולם. ממילא, עם ישראל כולו ראה שכל מה שמשה רבינו יגיד, הקדוש הוא סומך את ידיו עליו. אחד הפרשיות שמשה רבינו אומר, נביא מקרבך, מקרב אחיך כמוך, אתן לך, אליו תשמעון. אז ממילא, באותו משה שאמר, והיה לך לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך, אותו משה רבינו שאמר, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת, אותו משה רבינו אמר, אליו תשמעון. אז ממילא כל מה שהנביאים יגידו זה כלול באליו תשמעון של משה רבינו.
אז זאת אומרת שנביא שמתנבא, אז אני צריך לשמוע אליו?
בוודאי.
זאת אומרת שנביא שמוכיח אותנו כמו ירמיהו, או כל נבואה שלא תהיה שבית המקדש יחרב, אז אני שומע, אני מקבל אותו מכוחו של משה רבנו.
זה לא רק זה.
זה הכוח של הנביא בעצם.
נכון.
אבל למה את הנבואה שלו?
אבל יחד עם זה נמסר לנו בתורה שבעל פה, שכל כתבי הקודש זה תורה. אני לא דיברתי על מה שאתה אמרת עכשיו.
אני לא אומר שלא. יש גם לא, אני שואל למה, אני לא אומר שלא.
אז התשובה קיבלת. כי ניתן לנו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שכל הדברים שיגידו לנו בבוא הזמן, שהם חלק מהמקרא, הם חלק מהמקרא. ברגע שבאו חכמים ואמרו לנו, אנשי כנסת הגדולה ואמרו לנו, כל זה מקרא, ויש לנו ציווי לשמוע לנביא, ואנשי כנסת הגדולה היו 120 חכמים, וביניהם 80 נביאים, כמו שכתוב בתלמוד הירושלמי, ממילא הם אמרו לנו שכל זה גדר של מקרא, וממילא אנחנו יודעים שזה מקרא.
יש איזה גמרא רב שאומרת שמבטלים תלמוד תורה משום מקרא מגילה.
זה מצוות מקרא מגילה, לא לימוד מגילה. בשביל מצוות מקרא מגילה, זה משהו אחר. לא מדובר פה על אדם שיושב ולומד את המגילה, זה עצמו תלמוד תורה. לא דובר על זה. אבל אדם שיושב ולומד את המגילה וקורא פסוק וקורא רשי וקורא את המפרשים, לא קיים מצוות מקרא מגילה. עכשיו צריך מקרא מגילה, בשביל לקיים מצוות מקרא מגילה, צריך לעשות את זה בגדרים של קיום מצוות מקרא מגילה, לא בגדרים של מצוות.
יש לנו משהו מהתרי"ג מצוות שזה נאמר, שאנחנו לומדים את זה מהנביא?
בוודאי. לא, זאת אומרת, לא מהתרי"ג מצוות, אבל הרבה מצוות מדרבנן. כתוב שהנביאים לא הוסיפו
אפילו מצווה אחת.
סליחה, מה פשר השאלה הזאת? ואם לא, מה זה קשור? מה זה קשור מה שאנחנו מדברים? ואם לא, עצם הנביא זה תורה, ועצם הלימוד הנביא זה לימוד תורה. לא צריך שיהיה לזה מצווה, ואם אני אראה לך שיש כן מצוות. ואם אני אראה לך שיש כן מצוות בנביא, זה יעזור להסביר את הקטעים שאין בהם מצוות, למה זה גם תורה? זה לא משנה. יש מצוות בנביא. יש גדר בנביא בזה יחזקאל, יש כל מיני גדרים וגזירות שנמצאים שם. בוודאי שיש, אבל זה לא, אין להם גדר, אין תוספת של מצוות דאורייתא בנביא, זה בוודאי. וזה אתה צודק ללא ספק. וזה כתוב בגמרא מפורש, ש48 נביאים ושבע נביאות עמדו לישראל ולא הוסיפו אפילו מצווה אחת. אבל עצם הפסוקים ודברי המוסר ודברי הנבואה שכתובים שם, זה תורה. זה גדר של מקרא.
אפילו שזה יכול לדבר רק על כמו
אפילו שזה יכול לדבר ואחות לוטן תמנע, ואפילו שזה יכול לדבר בדברי הימים את אדם שת אנוש, זה גם, וגם על זה אי אפשר, אסור להגיד בלי ברכת התורה, כי גם זה תורה.
הבנתי הרב, תודה רבה לכם הרב.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
הלו, ערב טוב לכבוד הרב.
בבקשה.
רצינו לשאול לגבי זכר למחצית השקל. למעשה כבר הקדוש ברוך הוא ידע שיבוא הזמנו של אמן, הוא הקדים את השקלים של אמן בזכר למחצית השקל. אנחנו רואים שבתורה יש עוד מאורע כזה של קיעת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם אמר שלמלאך שממונה על הים, שברגע שהגיע קיעת ים סוף הים צריך להיבקע. אז למעשה השאלה הזה,
זה לא, כן, זה לא רק קריאת ים סוף, קריאת ים סוף זה דוגמה, זה על כל הניסים, כן.
כן, אני מקווה להגיד שכאילו למעשה יש דברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא כבר מבריאת העולם הכין אותם בתורה עצמה, זאת אומרת כשהגיע הזמן שלהם זה צריך להיות כמו לגבי אמן הרשע ולגבי קריאת ים סוף, אז למעשה כביכול שהעולם הוא כבר, הוא מראש כבר היה מוכן כל הדברים האלה. כאילו מבחינת השאלה, מבחינת עם ישראל, אתה בחירה או שזה כבר מבריאת העולם, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שיברא העולם?
אתה הרבבת שני תחומים שאינם קשורים זה לזה, ואין המשל שלך דומה לנמשל.
לא, אני יודע שזה לא קשור, אבל מבחינת הרעיון...
גם מבחינת הרעיון זה לא קשור, ואני אסביר. מה שכתוב בחזל תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא ים סוף שיקרא, כתוב פה שכשנברא העולם, הוא נברא עם אפשרויות, שחוקי הטבע ישתנו כשירצה הקדוש ברוך הוא לחולל ניסים. זה דבר אחד. מה שכתוב שכתוב יקדים שקלינו לשקליו, זה נושא אחר לגמרי. זה לא דברים בטבע, זה דברים שבאים להגיד שהוא נתן לעם ישראל אמצעים להכין מראש מנגנוני הגנה כנגד הגזרות שהרשם ייתנו, וזה תלוי בבחירת בני ישראל. הרי אם בני ישראל לא היו מקיימים את מצוות מחצית השקל, אז לא היה מה שיגן מפני שקליו של המן. זה לא קשור לבחירה וידיעה בכלל. הרי מה שכתוב פה, מה שכתוב פה זה שהוא, זה לא שהוא יצר מציאות מוכרחת שהשקלים של המן לא יעבדו. הוא נתן לעם ישראל אפשרות לעשות בבחירתם את המצווה. תיאורטית יכולים היו עם ישראל להחליט שהם לא עושים את המצווה הזאת, ואז הם היו בבעיה יותר קשה בהגיע השקליו של המן.
נכון. טוב,
משאר
כוח
כבוד
הרב,
חזק ברור. ערב טוב, שאלה אחרונה ערב. כן, בבקשה, ערב טוב.
שלום, אני שמעתי את הרב, נראה לי באופן הרבה, לגבי אמונה בידיעה. שהרב אמר שאמונה זה הרבה יותר מידיעה.
אמונה במשמעות האמיתית שלה, כן.
כן, אבל באביעזרי יש שאלה שהוא שאל את בריסקרוב. הוא שאל אותו בתחילת במדע, הוא מביא את זה. הוא שאל אותו, אם כתוב ברמב״ם שצריך להאמין, אז מה ש... למה? אבל הכל זה ידיעה, אנחנו יודעים שיש השם. אז הוא מביא שהרב מבריסק שאל את רב חיים את זה, הוא אמר לו שבמקום שנגמרת הידיעה...
זה בדיוק מה שהתכוון רב חיים, לאמונה יש הרבה יותר כוח מהידיעה. זה בדיוק מה שהתכוון רב חיים. זה בדיוק מה שהתכוון.
אני יודע את זה או שאני מאמין בזה? מה שאני מאמין שיש...
אתה יודע ואתה... אתה יודע ואחרי הידיעה יש מציאות שמכיר את כל מה מתכוון למרוד בו. וכאן מגיעה האמונה ושוללת אפשרות כזאת. זה הפשט ברב חיים. להגיד שרב חיים מתכוון לומר שיש דברים שאני רק מאמין ולא יודע, זה נגד רש"י מפורש במסכת סנהדרין.
אז מה הפירוש בדבריו? אני באמת לא מבין.
אז אני אומר מה, זה כל השיחה שנתתי אז. שהידיעה, כשאדם... הבנתי, אבל אני לא יכול להגיד זה בדקה אחת, לכן תיתן לי לגמור. ברגע שאדם יודע, הוא יכול לדעת ולעשות אחרת. ברגע שהוא מחדיר את זה ללב, וזה הופק לחלק ממנו, פה כבר שום דבר בעולם לא יגרום לו לעשות אחרת. ולכן מקום שנגמרת הידיעה, מתחילה האמונה. מקום שנגמר כוחה של הידיעה, מתחיל כוחה של האמונה. וזה המשמעות.
אבל למשל, הוא לא יכול לדעת...
טוב, אנחנו חייבים... אתה נוגע בדברים מסוכנים, אנחנו לא יכולים לדבר על זה בדקה האחרונה של התוכנית, אני נורא מצטער, אבל ברור לגמרי שאין כוונת רב חיים לבוא ולומר שיש מציאות של אמונה בלי ידיעה, כי הרי רש"י אומר על זה בסנהדרין, שאם אדם רק מאמין מה לנו ולאמונתו, צריך גם כן מעבר לאמונה משהו. אם אדם רק מאמין. אחרי שאדם יודע, מחדיר את זה ללב, זה נקרא אמונה, וזה דבר שהוא ממנו לא יזוע. וזה כוונת רב חיים. אני מאוד מודה לך. והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ותודה רבה לכל הצוות, ותודה רבה לכל אלה ששאלו. כל טוב.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע, המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
חזר המתוק וחזר הכיף. כל חי והמתוקים של אלית שחזרו למדפים, מחלקים לכם פרסים לקראת פורים. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר. תנו לנו במשפט אחד חיבור יצירתי ומקורי בין פורים לבין אחד מהמתוקים של אלית, ותוכלו לזכות בפרס מפנק מתנת אלית. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
בני ברק מתחדשת בשכונה של פעם במאה שנה. אחוזת שפע, דירות מפוארות בעתודת הקרקע המבוקשת בעיר. התקשרו עכשיו לחברת קדם ישראל, כוכבית 2644.
מזל טוב!
אז מה תרצה ליום ההולדת?
לקוחות כללית, תנו לעצמכם מתנה חכמה לעתיד ויפה שנה אחת קודם. הצטרפו לביטוח סיעודי עד גיל 49 ותהיו זכאים לפיצוי מקסימלי בעת הצורך. מ-13 שקלים בלבד לחודש ואתם מחוסים. להצטרפות חייגו, כוכבית 9838. התנאים המלאים והמחייבים אינם כמפורט בפוליסת הסיעוד הקבוצתית ללקוחות כללית. מהביטוח צמודים למדד ומשתנים בהתאם לגיל המבוטח.
ויבוקש הדבר, וימצא, ויכתב בסקר. רמי לוי, סל הקניות החרדי הזול במדינה.
רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות החרדי הזול במדינה. פורים שמח.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
כל חי תמיד
חדשות כל חי. השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ'